גם בזה.
טוב, אנחנו היום בשיעור השלישי, המאמר של חייו וינישלי בסומה בפוריה של תפשין חי. נעשה סיכום מה למדנו בשיעור הקודם. ראינו שהמושג הזה של העץ, אותו עץ שבזכותו התבטל הגזרה של המן, אותו עץ שאדם הראשון כבר בפעולה שלו בגן עדן מרומז המושג של העץ, והראשון שבעצם נטע את העץ זה אברהם אבינו. אותו עץ תפקידו בא להשביח את הגן. למדנו מה המשמעות של להשביח את הגן, אמרנו שבדרך כלל הבחינה של הגן, שזה ספירת המלכות, איך הוא מקבל את העדן, הוא מקבל את זה באמצעות הנהר? כמו שהפסוק אומר, ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן. אבל מה פועלים עם ישראל וקיום תורה ומצוות, שזה החל מאדם הראשון ויניחהו בגן עדן, לעובדה ולשומרה, מביאים להשביח את הגן. מה הכוונה להשביח את הגן? להחדיר בגן, במלכות, בעולם, את הבחינה של עדן, בלי הצמצום והממוצע של הנהר. וכל זה היה הקדמה כדי שנבין את האות הראשונה מהמילה אשל, את האות א', להבין איך אנחנו פועלים באמת את הדבר הזה, שהופכים את העולם למקום יותר משובח. זה מתחיל מהאלף. ראינו שהעולם נברא בבית, בראשית, והאלף עמד בטענה במשך כבב דורות, ורק במתן תורה התגלה האלף. זה סיכום מה שלמדנו עד עכשיו, ואנחנו עכשיו נמשיך הלאה בפרק A של המאמר. פה כבר, בפרק הזה, אנחנו נלמד מה עניינו של האלף. לפני שנלמד את הלשון, וכפי שאנחנו עשינו בשיעורים הקודמים, אני רוצה שבמשך כ-50 שניות נקשיב לקולו המתוק של הרבי שאומר את המאמר הזה עצמו, רק את הקטע הראשון של אות ה' נקשיב ונשמע. אחרי ביום. אחד, מה קרה פה?
Aber es steht, dass ich es uns vor ihm in die Jüchen in Sifre Kapola, war es in der 40 Stelle. Da darf ich es mir mal in dem Löschen, alles gehoch, alles gedienen. Wie das Teich, dass in Kapola auch sie, dass das Lernt man in Hochme. Und in Dienen, dass sie seinen Ingen erzählen, Der Fall wohl das Land nicht von der Nordwasse hecht von Zeichon. Aber das Miet an Nordwasse ist mit Gamre nicht verbunden mit Kochen und Bühne. Das wird das Land gerissen bestimmt toll, aber das ist die Zeit. Aber das Asami müssen in Zelle, wo der Nordwasse von Nusach, als wird da alles Kochen.
Okay, Akta haben wir noch einmal schniert. כך המאמר הולך במהלך שעה שלמה. עכשיו אנחנו נלמד את פרק ה. אומר הרבי בפרק ה כך. הביאו העניין כדי להבין מה המשמעות של א'. דיני א' הוא מלשון א' חוכמה, א' בינה. אמרנו כבר בסיום פרק ד' שכדי להבין מה זה א', צריך להתבונן במילה א', כי בלשון הקודש אמרנו, כל מילה היא לא מילה הסכמית, אלא כל מילה מבטאת את התוכן. מה הפירוש של המילה א'? א' זה כמו שאנחנו מכירים את המושג שנקרא אולפן, לימוד. כמו שהפסוק אומר, א'ך חוכמה, א'ך בינה. זאת אומרת, א' מלמד ומגלה את העניין של חוכמה ובינה. עוד מעט נראה את זה בצורה יותר מפורטת. ועוד זאת, עוד משמעות יש למילה א', כדאית בספרי קבלה, שא' הוא אותיות פלא. כתוב בספרי קבלה, שכשאנחנו מהפכים את סדר האותיות א', אז אנחנו שמים את הפה כאות ראשונה, והופכים את הלמד וא', מקבלים את המילה פלא. פלא בא לבטא שמדובר כאן במשהו שהוא למעלה מחוכמה ובינה. אז בעצם מה זה א'? האם א' זה בא א'ך חוכמה, א'ך בינה? א' בא ללמד את החוכמה? זאת אומרת, א' יורד לתוך הסדר ההשתלשלות של חוכמה ובינה? או שא' הוא בעצם למעלה מהחוכמה והבינה? הוא פלא. איך שני הדברים האלה הולכים יחד? אז פה אנחנו נראה שה' בעצם משלב שני הפכים. באמת מצד אחד א' זה לשון פלא. כמו שכתוב בספרי הקבלה, וביחד עם זה, א', יש לו גם כן את הירידה לחוכמה ובינה. נראית הלשון במאמר. בעניין זה נרמז גם בלשון, א' חוכמה, א' בינה. כשאומרים א' חוכמה, א' בינה, זה עצמו אומר לי שיש כאן משהו עליון מאוד, כי צריך לאלף את החוכמה והבינה. חוכמה ובינה זה שכל. אם צריך לאלף, ללמד, לתת משהו לחוכמה ובינה, סימן שנותנים כאן משהו עליון מאוד, משהו שלמעלה מחוכמה ובינה. שהרי מבואר בקבלה ובחסידות, שהפירוש דה אלפך חוכמה, אלפך בינה, הוא מה הפירוש המילים, מה אלפך חוכמה, אלפך בינה, שמלמדים את החוכמה ואת הבינה, שעניינם הוא שכל. חוכמה ובינה זה שכל, צריך ללמד את החוכמה והבינה. איך מלמדים את החוכמה והבינה? על ידי ההמשכה מדרגה של למעלה מהשכל. שזהו עניין דה א' אותיות פלא. זאת אומרת, א' כולל בתוכו שני קצוות. הצד העליון שלו מבטא שמדובר כאן בפלא, במשהו של למעלה לגמרי מסדר והדרגה. ומצד שני, א' עצמו מה אומר לי? שזה א' ח', זה בא ויורד לתוך החוכמה ולתוך הבינה. והיינו שאף שנקרא בשם פלא, מכל מקום, אין זה עניין שאינו קשור עם חוכמה ובינה כלל. זה לא איזה פלא שמנותק, שהוא עליון, הוא מרומם, הוא קדוש, אלא באופן שנמשך ממנו להיות א'ך חוכמה, א'ך בינה. סיכום העניין שזה נלמד בריחות פה בפרק A, שאנחנו צריכים, וזה בעצם האות הראשונה של המילה אשל, המתנה הנפלאה שאברהם אבינו מעניק לנו, בכך שהוא קורא לזה אשל, התורה קוראת לזה אשל, להגיד לנו שיש כאן א', האות הראשונה, א' אומר, מצד אחד יש לך כאן שייכות למשהו עליון מאוד, אבל אתה צריך להתאמץ להוריד אותו לתוך הכלים, להוריד אותו לתוך השכל, להוריד אותו לתוך העולם הפנימי שלך, שהעולם הפנימי המוגבל המצומצם שלך יאיר בו הנקודה האלוקית הכי עליונה שנמצאת בנשמה שלך. בוא נראה את זה בהמשך הלשון. ויובן, כדי להבין את זה, יובן כמו שהוא באדם התחתון, בוא נבין את זה, איך זה עובד אצל בן אדם. שיש בו חוכמה ובינה, מצד אחד הבן אדם יש בו כוחות פנימיים שמתחיל מחוכמה ובינה, שהוא עניין השכל, טעם ודעת. האדם באופן טבעי, במה מתבטא מעלת האדם? שהוא אדם שיש לו שכל, יש לו טעם ודעת, דהיינו כוחות פנימיים, ובזה מתחיל סדר השתלשלות הכוחות הפנימיים שבנפש האדם. כל הכוחות הפנימיים בנפש מתחילים מהחוכמה והבינה, זה יורד יותר נמוך, יורד למידות, הכל כאן סדר השתלשלות שלם של כוחות פנימיים, שהתחלתם הוא עניין החוכמה, ומחוכמה נמשך לבינה, עד למטה, חולה. אז זה הכוחות הפנימיים שיש באדם. אבל ביחד עם זה, ויש בו עניין שלמעלה מחוכמה ובינה. ביחד עם זה יש באדם כוח שהוא יותר נעלה, הוא כוח מקיף, הוא כוח שהוא למעלה מחוכמה ובינה. מה זה הכוח הזה שנמצא בנפש? שהוא למעלה מהכוחות הפנימיים, זה כוח מקיף שכללותו הוא עניין הרצון. רצון נקרא כוח מקיף, שהוא למעלה מחוכמה ובינה. עכשיו רצון עצמו, ופה באה נקודה, האלף יהיה דומה לרצון, אבל לא לרצון שהוא נשאר מקיף, לא לאלף שנשאר פלא, אלא לרצון כזה, לפלא כזה שיורד ויש לו שייכות לכוחות הפנימיים. מה שרבי מסביר. וברצון גופה ישנם בית אופנים, כשמדברים על הכוח הרצון שיש באדם, יש באופן כללי שני אופנים, שני סוגים ברצון. יש חיצוניות הרצון, ויש פנימיות הרצון. מה ההבדל בין רצון חיצוני לרצון פנימי? חיצוניות הרצון הוא רצון סתם. והיינו באופן שאין טעם לרצון. חיצוניות הרצון אומר, אני רוצה. לא מרגיש בזה שום סיבה, לא מרגיש בזה שום עונג, סתם ככה. ככה בא לי, ככה אני רוצה. הרצון הזה שהוא לא מלובש עם תוכן פנימי, הוא נקרא חיצוניות. והיינו באופן שאין טעם לרצון. אם הרצון הוא בלי טעם, אז זה נקרא חיצוני. ולא מתכוונים פה טעם מלשון היגיון. לא חייב להיות שיש היגיון הסבר לרצון. כי הרצון הרי הוא כוח מקיף. מה מתכוונים לומר שיש לו טעם? זה אומר, נקרא עוד שורה. נקרא את זה עוד פעם. ברצון גופה ישנם בית אופנים, חיצוניות הרצון ופנימיות הרצון. חיצוניות הרצון הוא רצון סתם. והיינו, מה זה נקרא רצון סתם? באופן שאין טעם לרצון. אין לו סיבה, אין לו הסבר. כי אם שכך הוא הרצון, ביידיש אומרים כך, אזוי גבילר, ככה הוא רוצה וזהו, אין לזה שום טעם, שום הסבר. זה נקרא חיצוניות הרצון. ופנימיות הרצון, מה זה נקרא רצון פנימי? לרצון פנימי יש בתורה שם אחר, שם שמבטא רצון עם פנימיות, רצון עם נשמה, רצון עם חיות. מה זה הרצון הפנימי? איך קוראים לו? הוא הנקרא בשם חפץ. אני חפץ בדבר. חפץ זה נקרא רצון פנימי. והיינו, מה זה נקרא רצון פנימי? שיש טעם כמוס לרצון. הרצון בא עם טעם כמוס, עם טעם עמוק. אלא שאין זה טעם של חוכמה ובינה שהם למטה מהרצון, לא חייב להיות שמדובר שיש כאן טעם הגיוני, כי היגיון זה שכל, שכל זה הכוחות הפנימיים, שכל זה יותר נמוך מהרצון. אז הרצון לא מותנה בכך שיהיה לו טעם הגיוני, שהוא בעצם דרגה יותר נמוכה ממנו. כי אם, מה מתכוונים פה טעם? טעם מלשון טעמו וראו כי טוב. טעמו מלשון לטעום, טעים. עונג, שעניין העונג, בעיד זה נקרא גשמק, והיינו שאין זה כסברת העולם, לא כמו שהעולם חושב, לא כמו שבדרך כלל נראה לבני אדם, שכיוון שיש טעם כמוס, על כל פנים לרצון, לפעמים חושבים שבגלל שהרצון יש לו טעם כמוס, יש לו טעם עמוק, טעם פנימי, הרי זו ראיה, שהוא למטה במדרגה, מהרצון שאין לו טעם כלל. יש מצב שאנשים, העולם חושב, שדווקא הרצון שאין לו טעם הוא הרבה יותר גבוה. הרצון שיש לו טעם, הוא מראה שהוא נמוך. יש לו טעם, אז הוא שייך לדרגות נמוכות. מראה בי לא הפוך, אלא אדרבה. דווקא הרצון שיש לו טעם כמוס, אותו רצון שיש לו טעם פנימי, טעם כמוס, שהוא, על מה מתכוונים פה טעם? לא טעם שכלי, לא מתכוונים לטעם להיגיון, אלא מה הכוונה פה טעם? טעם הקשור עם עניין התענוג, רצון שיש לו טעם, רצון שיש לו עונג, רצון שיש לו גשמק, כמו שאומר קודם, הרי זה פנימיות הרצון, זה רצון הרבה יותר פנימי. עכשיו הרי במוסיף נקודה מעניינת. עד כאן בעצם מה יצא? שיש בעיקרון שני סוגי רצונות, יש רצונות עם טעם, ויש רצונות בלי טעם. אנחנו באים ואומרים שהרצון שיש לו טעם הוא הרבה יותר נעלה מהרצון שאין לו טעם. סיפה רב הוא באמת מוכרח לומר שעניין זה ישנו בכל רצון. האמת שחייבים לומר שבכל רצון יש טעם. כל רצון. גם ברצון שנראה שאין לא טעם כלל, גם רצון כזה שנראה לנו שאין פה טעם, גם כשהרצון הוא כאילו בלי טעם, האמת הוא שיש לו טעם, לכל רצון יש טעם. איך אני מגיע לכזו מסקנה שלכל רצון יש טעם? אומר רבי, וההכרח לזה, ההכרח לזה הוא משני עניינים. הרב מביא שתי הוכחות שאצל בן אדם חייב להיות שברצון שלו תמיד יש טעם כמוס. מהם ההוכחות? א', הוכחה ראשונה, או הסבר אחר יותר נכון לומר, דכיוון שזהו רצון האדם. הרי מדובר כאן על בן אדם, ולבן אדם הזה יש רצון. מה זה בן אדם? מה ההגדרה של בן אדם? אדם זה לא רובוט. אדם זה נפש, מערכת שלמה, פנימית, עם כוחות שלמים. והרי עניין האדם מורה על עניין של שכל. האדם הוא שכלי, אדם הוא עם עומק, זה המושג של בן אדם. יש לו השתלשלות ודרגות, סדר שלם. אז כל דבר, כל תנועה שקיימת בנפש של האדם, חייב להיות שזה מלווה עם תוכן, עם משמעות, עם סדר. הרי בהכרח לומר שכל ענייניו של האדם, גם העניינים שלמעלה מכוחות פנימיים, גם אותם דברים, גם אותם כוחות שהם כוחות מקיפים, כוח הרצון, בחינת לא אדם, יש דרגה שהיא למעלה מבחינת אדם, קוראים לזה לא אדם שבאדם, באדם עצמו אמרנו שיש לו כוחות פנימיים ויש לו כוח מקיף, אבל האמת היא שסוף סוף, מכיוון שמדובר כאן בבן אדם, הנה גם הם באופן של השתלשלות. אז גם הם קשורים למערכת הפנימית של הנפש. אלא שאין זה בסדר ההשתלשלות שבא בהמשך אחד עם הכוחות הפנימיים שהתחלתה מכוח החוכמה, זה נכון שזה לא מאותו סוג כוח פנימי כמו כל שאר הכוחות, הוא כוח מקיף, הוא כוח עליון, הוא כוח חזק, אבל חייב להיות שבתוכו, גם אם אדם לא מרגיש, יש בתוכו איזשהו טעם, איזשהו טעם לפחות עם, במשמעות של עונג, יש לו איזו שייכות פנימית, זה הוכחה אחת. הוכחה שנייה שכל רצון יש לו טעם, והבית, ההוכחה השנייה היא, ממה שרואים במוחש, אנחנו רואים בצורה מוחשית, שבכל עניין של רצון, בכל פעם שבן אדם רוצה משהו, גם רצון שנראה שאין לו טעם כלל, גם כשבן אדם מתעורר ברצון, ונראה לי שבכלל אין בזה היגיון, ככה בא לו. לא טעם שכלי, ואפילו לא טעם בעונג. גם אם בן אדם מתעורר ברצון שאני לא רואה בו שום טעם, הנה במשך הזמן יכול להיות בו שינוי. עובר זמן, הוא לא רוצה את זה, הוא רוצה את זה אחרת, הוא רוצה את זה בצורה שונה. למה נהיה בו שינוי? אם זה היה רצון של הנפש, של בכלל למעלה לגמרי מכל שייכות למשהו פנימי, אז היה אמור להישאר אותו הדבר, למה זה משתנה? ועד שיכול להיות בו גם חילוף והיפוך, לפעמים יכול לרצות בדיוק הפוך, אתמול רציתי את המתוק, היום אני רוצה את המר, ולכאורה אינו מובן, לכאורה אין זה יכול להיות שזה משתנה, כיוון שאין זה עניין פנימי המוגבל בכלי, כיוון שאנחנו הרי חושבים, ככה נראה לנו, שהרצון שלו הוא רצון כזה, שהוא לא עם הגבלה, עם טעם, עם היגיון, עם רווח. זה רצון, כי ככה בא לי בלי שום היגיון. שרי, אין זה עניין הקשור עם שכל. אם כן, למה יכול בו שינוי ועד לחילוף? למה הוא משתנה? מילא דבר שיש לו היגיון, אז אחרי זמן אני מבין אחרת. אם זה דבר שיש לי גשמק, יש לי טעם, עם עונג, אחרי זמן אני החלטתי להתענג בדברים אחרים. כשיש לזה הסבר, כשיש לזה שייכות, כשיש לזה תוכן, אז האדם הוא בר שינויים, אז התוכן משתנה. אבל אם זה היה רצון מצד נטיית הנפש, בלי שום עניין תוכני, הרי לכאורה היה צריך להישאר אותו דבר. למה זה משתנה? במילא מזה הרב אומר מוכיחים, אך העניין הוא שגם הרצון, גם כשמדובר על רצון שזה כוח מקיפי, להיותו רצון האדם, כיוון שמדובר בבן אדם, כל מה שקורה אצל בן אדם זה בא בכוח פנימי, זה בא בכוח מסודר, זה בא עם עונג, זה בא עם היגיון, גם אם הוא לא מרגיש את זה כרגע. הרי זה הוא באופן של הדרגה ויש בו טעם, אלא שהוא באופן זה טעם כמוס, אבל זה טעם כמוס, זה טעם נסתר. ומכיוון שיש בו טעם כמוס על כל פנים, כיוון שיש לו טעם נסתר, הנה במשך הזמן עלול הטעם הכמוס להיות נמשך בגלוי. יכול להיות שבשעת מעשה כשבא לו הרצון הוא אפילו לא יודע למה. הטעם הוא מאוד כמוס, אבל במשך הזמן הוא מתחיל להרגיש בזה איזשהו גילוי של הטעם, של העונג, כשהטעם נמשך בגלוי, כשזה מתגלה, זאת אומרת שזה בא במודעות, אז היחול על זה עניין של קושיות, אז פתאום נראה לו, יש דברים ששווים יותר, יש דברים שהם טעימים יותר, או לא כדאי לי את הדבר הזה מסיבה כזו או אחרת, שיכולות לפעול בו שינוי ועד לחילוף באופן הופכי. זאת אומרת, מה רואים, מה הנקודה מכל מה שקראנו בעריכות הזו, שאצל בן אדם רצון מלווה עם תוכן. נחזור חזרה לנקודה שאותו אנחנו רוצים ללמוד כאן. האלף, למרות שהוא פלא, למרות שהוא למעלה מהאדם, למעלה מהכוחות הפנימיים, אבל זה אלפך חוכמה, הוא יורד בפנימיות, הוא נמשך לפנימיות, ואף על פי כן הנה דווקא עניין זהו עיקר הרצון בפנימיותו, שמתאחד עם כוח התענוג. עיקר הרצון זה מהו הרצון הפנימי, כשזה יורד לפנימיות, זה הרצון הכי פנימי. זאת אומרת, התוכן, הסדר שיש ברצון, זה לא חיסרון ברצון. עד רבה, כשמדובר בבן אדם, הרצון חייב להיות בפנימיות. עכשיו הרב מסביר את זה בעבודת השם. הרי זה כל המטרה כאן. איך מורידים את האלף לחיים? איך נוטים את האלף של האשל, ועל זה משבחים את הגן? אומר רבי וכן, הוא גם בעבודה. אותו הדבר בעבודת השם. דיני, תכלית העבודה היא, מה התכלית של עבודת השם? להיות למעלה מן הטעם ודעת. ודאי שהתכלית הוא שאדם יהיה למעלה מטעם ודעת. התכלית הוא שאדם יהיה לו מסירות נפש. התכלית הוא שאדם יהיה קשור לקדוש ברוך הוא למעלה מהיגיון, בלי גבול. ודאי שזה התכלית. אבל אין זה באופן שאינו שייך לפנימיות. אבל כשאומרים לבן אדם שהוא צריך להתמסר למעלה מטעם ודעת, זה לא אומר שהפנימיות שלו צריכה להיות ריקה וחלולה. להפך. החידוש הוא, אלא שאם היותו למעלה מטעם ודעת, למרות שבאופן גלוי רואים פה התמסרות של למעלה מהיגיון, אבל יש בו טעם כמוס, יש בזה עונג פנימי, שהוא עניין העונג, גשמק, והיינו שצריך לבוא ברגש פנימי. גם דברים של למעלה מטעם ודעת, אדם צריך להתאמץ שהפלא של האלף, ירד לאלפך חוכמה, לאלפך בינה, שירד למטה, שירד לטעם. למה צריך את זה? למה זה חשוב כל כך? אומר הרבי ביובן, הרבי מביא שתי דוגמאות, מה עלול לקרות אם זה נשאר רק למעלה מטעם ודעת? כמה הפסדים יכולים להתרחש אם אנחנו לא נחדיר את זה לפנימיות שלנו. ביובן, מי כמו שהוא בדרגות התחתונות, נביא קודם כל דוגמה מדרגה נמוכה. שיכול להיות מעמד ומצב, יכול להיות מצב, דגן והפום מחתרת הרחמה לקריה. יש מצב שהגנב נמצא בפתח המחתרת, והוא מתפלל לקדוש ברוך הוא שיעזור לו בגניבה. אז מה קורה עם הגנב הזה? יש לו אמונה, יש לו את הפלא, יש לו שייכות למעלה מטעם ודעת, אבל מכיוון שהוא לא יחדיר את זה בתוך הכוחות הפנימיים שלו, אז הוא גונב. אז יש נתק בין אמונה שלו לבין ההתנהגות שלו. והיינו שיש לו אמונה פשוטה, אלא שאין זה קשור אצלו עם עניינים של שכל. ולכן יכול להיות שהפום מחתרת, לכן יכול להיות שבפתח המחתרת, גופה בפתח המחתרת עצמו, רחמנא קריא, מתפלל הקדוש ברוך הוא באמצע גניבה. יש אצלו נתק בין הלמעלה מטעם ודעת לטעם ודעת, וזה לא הסדר הנכון. אבל סדר העבודה על פי תורה הוא, מה זה האלף על פי תורה? שהפלא ירד למטה, אלפך חוכמה, אלפך בינה. שצריך להמשיך את האמונה בפנימיות, ועל ידי זה כשממשיכים את זה בפנימיות, שוללים את העניין, זה הפום מחתרת, אם מכניסים את זה לפנימיות, אז אין הפום מחתרת רחמן הגריה, גנבה. אז הוא לא גונב, אז הוא שומר על החיים שלו על פי רצון השם. זה דוגמה ממצב נמוך, מגנב. מה יכול לקרות אם הוא לא יחדיר את את הלמעלה מטעם ודעת, בתוך טעם ודעת. אפשר להביא דוגמה גם מאנשים ברמה גבוהה, לא מגנבים. גם אנשים ברמה גבוהה עלולים ליפול אם יחסר להם העניין הזה. איפה רואים את זה באנשים יותר נעלים? על דרך זה בדרגות היותר נעלות. גם אם ניקח אדם בדרגה גבוהה, אז גם שם אנחנו נראה, אם לא מחדירים את האלף למטה, יש בזה חיסרון גדול. והנה, העבודה כפי שהיא למעלה מטעם ודעת, מצד כוח הרצון, אם האדם יעבוד את השם רק עם רצון, רק למעלה מטעם הדת, בלי סדר, פועלת את עניין הרצו, יהיה לו רצו, הוא יצא לצאת מהכלים, יצא לשבור את הכלים, יצא לעשות דברים, לשכוח מהיום יום, מהמשפחה, מהעבודה, מהחיים, מהנורמה, רצו לקפוץ למעלה מטעם הדת, לא יהיה לזה שייכות לגוף, זה לא נכון. ועד שברצו גופה, אין זה רק רצו דתיקון, לא יהיה לו רצו של תיקון של סדר, אלא רצו שלמעלה לגמרי מעניין הכלים ומדידות והגבלות, שלכן נקרא רצו דתור, יהיה לו רצו של תור, כי זה לא מחובר לחיים שלו. כפי שהוא בקדושה בתיקון גופה, יהיה לו רצו של תור. וזה לא נכון ככה. אדם צריך להוריד את זה לתוך הכלים. אף על פי כן צריכה להיות העבודה לא כפי שהיה אצל בן עזאי, הרי מסופר על ארבעה שנכנסו לפרדס. אחד מהם היה בן עזאי, שכתוב עליו שהציץ ומת, היה לו כזה רצו, הוא הציץ בעומק ומת, הנשמה שלו פרחה מהגוף, ועליו הכתוב אומר, יקר בעיני השם המוותה לחסידיו, יקר בעיני השם המוות הזה של בן עזאי, אבל זה מוות שהוא לא סדר הרגיל, וכפי שמצינו אצל שני בני אהרון היה אותו דבר, שהיה אצלם העניין דה בקורבתם לפני השם, שהוא עניין הרצו, היה להם רצו מאוד גדול, התקרבו לאלוקות, אבל מה קרה להם? באופן שעל ידי זה וימותו, לא היה לזה חיבור לעולם שלהם. שהרי רצו זה אינו כפי שהרצו צריך להיות מצד הרצון שלמעלה, זה רצו אבל לא לפי תכלית הכוונה, מצד הכוונה העליונה, אלא הרצו, איזה רצו היה להם, איזה רצו צריך להיות, אלא הרצו צריך להיות כפי שהיה אצל רבי עקיבא. רבי עקיבא גם היה לו רצו, אבל הוא נכנס בשלום ויצא בשלום. כי רבי עקיבא חיבר את הרצו לחיים שלו. אצל רבי עקיבא היה א', הפלא חדר לאלפך חוכמה, אלפך בינה. והיינו, שאף שהיה אצלו רצו היותר עליון, שלמעלה ממדידה והגבלה, היה לו רצו מאוד חזק. ולמעלה מכל עניין של כלים, הוא היה לו רצו עצום, דומה לבן עזאי, עד שנקרא בשם רצו דתוהו, כמובא בתור האור, היה לו מעין תוהו לרבי עקיבא. מכל מקום, הייתה תחילת עבודתו בעניין הרצו באופן שנכנס בשלום. הרצו היה מחובר לכלים הפנימיים שלו, לנפש, ולכן גם לאחרי זה יצא בשלום, שהוא עניין השוב יכל לצאת בשלום. הוא יכל לחבר את הפלא לאלפך במעשה התורה ומצוות למטה. וטעם הדבר הוא למה רבי עקיבא הצליח לפי שהרצו היה באופן שיש טעם לרצון. זה היה רצו עם טעם. אלא שזהו טעם כמוס. מה שהיה ניכר בגלוי זה רק ההשתוקקות שלו. אבל בפנים היה לזה טעם כמוס. היה בזה סדר, היה בזה גשמק מה באמת הקדוש ברוך הוא רוצה. היינו שאפילו הטעם והעונג הוא באופן של אליהם, למרות שלא הרגישו בגלוי את הטעם האמיתי, הוא מכל מקום נרגשו בפנימיות, אבל בפנימיות שלו הוא הרגיש את הטעם, הוא הרגיש את העונג, ולכן הוא ידע מה באמת העונג צריך להיות, לחזור חזרה למטה. בעניין זה פועל כשיש את העונג, כשהרצון עם טעם, מה זה עוזר? זה שומר. שלא יסור ארזון לתאופטרט מאמיתית הכוונה העליונה, שהוא לא יסתה מהכיוון, שישאר בקו הנכון. שלכן נעשה את הכניסה בשלום, ועל ידי זה גם היציאה בשלום. וזהו עניין א', שהוא אותיות פלא, זה הרבה מסכם. זה א', מה לומדים מה' של אשל? שיש לנו פלא, אבל איזה פלא? הפלא שמתחבר לחוכמה ולבינה. מכל מקום, אין זה עניין של פלא שאינו שייך לכוחות פנימיים דחוכמה ובינה. זה לא פלא מנותק, כי אם איזה א' זה, איזה פלא זה, שמעניין דה פלא נמשך להיות א' חוכמה, א' בינה, זה פלא שיורד לכלים. והיינו, כמו שנתבר לעיל, כמו שהסברנו, שאפילו בדרגות נעלות שבקדושה לה, ראינו קודם, שאם לא מחברים את זה, סוטים מהכיוון. יש גנבים, או שיש בן עזאי, ושניהם לא בכיוון הנכון. גם בדרגות התחתונות וגם בדרגות העליונות חייב להיות חיבור. כמו שראינו קודם, שאפילו בדרגות נעלות בקדושה, כמו בן עזאי או בן זומר או אחר, הנה מצד הרצון עצמו ללא טעם כמוס, אם זה היה רצון בלי טעם, הכרה, בלי טעם ועונג, יכול אסור מאמיתית הכוונה, הוא סותר מהכיוון. ומזה מובן שכאשר נמשך בדרגות התחתונות, יכול להיות שיפול ממדרגתו לגמרי, עדי קרימת. ברגע שזה מנותק מהכוחות הפנימיים, אז מה קורה אחר כך כשלרגע הוא יורד לעצמו, והוא הרי לא חיבר את הרצון לחיים שלו, אז הוא מתנתק לגמרי, או מת, או יוצא מדעתו, או נהיה אחר, כל הבעיות שנהיים מזה. ולכן בהכרח שיהיה הרצון באופן שיורגש בו הטעם והעונג, שזה פנימיות הרצון, שזהו עניין האלף, זה התוכן של האלף, שהפלא הוא באופן, יש כאן פלא, אבל איך הפלא עובד? שקשור עם חוכמה ובינה. ועניין זה פועל כשמחברים את החוכמה והבינה לפלא, מה זה עוזר? שגם בחיצוניות הרצון לא תהיה נטייה מן הכוונה. זה שומר עליו, שגם כשהרצון הוא לא מרגישים בו את הטעם, זה כאילו חיצוניות הרצון, סיכמנו קודם שאצל בן אדם יש תמיד רצון עם טעם, אבל זה, אם הטעם אצלו חי, אז זה שומר עליו שגם בחיצוניות הרצון לא תהיה נטייה מן הכוונה. והיינו מה הכוונה שבחיצוניות הרצון לא תהיה נטייה מן הכוונה? שאפילו אם לפי שעה נעלם אצלו ההרגש הפנימי, לפעמים אדם מתקרר, לא כל הזמן אדם נמצא באותה רמה של חום, אבל אם יש לו את נקודת החום הנכונות, אז זה שומר עליו שגם באותם רגעים, אותם הזדמנויות, שהוא לא מרגיש את הטעם הפנימי, מכל מקום הוא ישמר, הוא יהיה בקו הנכון. כיוון שכללות עבודתו היא באופן האמור, באופן כללי הוא שומר שהדברים יהיו לפי טעם ודעת, הרי זה פועל גם על חיצוניות הרצון שלא תהיה נטייה מעבודתו. זה שומר עליו שהוא לא ייפול מהקו הנכון. הדרך שמצינו, שכאשר ישנו אופן העבודה שלמעלה מטעם ודעת, בימים מיוחדים, בזמנים מיוחדים, כמו שאנחנו רואים במציאות. לפעמים יש ימים שאדם נמצא בהם בהתעוררות כזו ובהתלהבות וברוממות, למעלה מטעם ודעת, עד אלו ידע, למעלה מהכלים. אבל הרי זה פועל גם בשאר הזמנים שבהם צריכה להיות העבודה בכל לבבך וכל נפשך. אחרי זה שהוא חוזר לסדר היום הרגיל, כי אדם לא יכול להיות כל הזמן למעלה מהכלים ועד אלו ידע. כשהוא חוזר לכלים, הרושם של למעלה מטעם ודעת חודר לכלים, כי גם אז הוא לא ניתק את זה מהכלים. גם אז היה אצלו א' מחובר לחוכמה והבינה. זה חוצרה להיות העבודה בכל לבבך ובכל נפשך. בכל עשר כוחות הנפש, עבודה מסודרת על פי טעם ודעת, אז זה שומר עליו, שגם בעבודה דתמידים כסדרם, גם כשהוא חוזר לסדר עבודה רגיל, ולא חי אצלו העוצמות האלוקיות הגדולות, הרצו כרגע לא נמצא בעוצמה, אבל לא יפול הנופל ממנו, כי אצלו הרצו התחבר לסדר, הסדר מחובר לרצו, וגם כשהוא לא מרגיש את שניהם, זה שומר עליו. והיינו לפי שאופן העבודה, שעמד בו בימים שלפני זה, פועל גם על כל הימים של אחרי זה. אז זה בתמציתיות, הנקודה, מה הפירוש של האלף, מה המשמעות של האלף, ומזה אנחנו נראה בעזרת השם בהמשך, לפני שנגיע לשין, נסיים את העניין בעזרת השם בשיעור הבא, ונראה איך זה מסביר לנו למה העולם בבריאה שלו לא התחיל עם א', התחיל עם ב', ורק במתן תורה הגיע א', אבל א' של מתן תורה פעל גם על העולם, הוא שמר על כל העולם כולו, כמו שראינו קודם, שהקדוש ברוך הוא אמר לא', שאתה ממתין עד למתן תורה, והתורה בעצם נתנה קיום לכל העולם כולו. זה נראה בעזרת השם בשיעור הבא, שאנחנו נמשיך הלאה.